שלום וברכה, זמן טוב, אנחנו ממשיכים בספר שופטים, אנחנו הגענו לפרק י' ג', איך? לא שומע. יבצן, למדנו על יבצן, לא? לא למדנו על יבצן? וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם, והיו לו 30 בנים ו30 בנות שילך החוצה, ו30 בנות הביא לבנה מהחוץ, וישפוט ישראל 7 שנים, והיה מות יבצן ויקרב בית לחם. יאללה, חברו אותו עוד 5 דקות, הם לומדים את הפסוקים האלה. וכל מה שאתם לא מבינים, אתם שמים לב. הדברים הכי הכי פשוטים. חברו אותה, לא לבד, חברו אותה. פרק י"ב, פסוקים ח'-ט'. ח'-ט'-י', פרק י"ב. אף קרה כזה רעש, יפה, חבל. ראיתי שכמה פרצופים כבר לא מיצו את הפסוקים. אז מה מצאת עם הפסוקים? בלי אצבעות, להתפרץ. נלחם. למה אתה חושב נלחם במישהו? מה הוא עושה? מה הוא עשה? כן, מה עם החוץ? אמרת משהו בחוץ?
מה זה אותו חוץ הזה?
מה זה בחוץ? מה הכוונה?
שהוא שילח את...
מה השאלה?
מה זה אותו החוץ?
מה השאלה?
חוץ הלאן.
חוץ הלאן, כן. כן, כמה חוץ יש בצד? כן. מה קשה לכם בפסוק? צריך להיות כתוב ככה, והיו לו 30 בנים ו30 בנות, ואת 30 הבנות שילח החוצה, נכון? מה היה לו? היה לו, כאילו, יש לו ילדים וילדות, יש לו הרבה ילדים, אני מסכים, יש משימה גדולה, מבחינתי זה קריירה ל4 תקופות חיים, 60 ילדים, וואי וואי, ואם ילד אחד זה קריירה לכל החיים, אבל כתוב שלא היו לו בנות, נכון? לא כתוב שהיו לו בנות לפחות. היו לו 30 בנים, ו30 בנות, איזה? שהם לא שלו? הוא שילח החוצה, אז הם לא שלו?
הם
לא, אני שואל בפשר, אתה רוצה לתרץ, אתם רוצים, אני אקבל, אולי כן, אולי לא, אבל קודם כל מה קשה? מה עוד קשה? מה הוא עושה עם הבנות שלו? הוא משלח החוצה. זה יפה לשלח אותם החוצה? מאיפה, מה זה מזכיר לכם שילח?
גט,
ושילחה מביתו, יבמה? לא תהיה אשת החוצה, מילה החוצה באה משם, כן. אז מה זה החוצה ביבמה? לא תהיה אשת המת החוצה? ליזה, מחוץ למשפחה. מחוץ למשפחה. ולשלח מישהו זה לא שליחים של הרבי, זה ערוף, כמו החוצה. החוצה! כשאומרים מישהו החוצה, זה מעליב, נכון? למה זה מעליב? עוף מפה, קיצור. 30 בנות הוא עוף מפה. ו-30 בנות, הוא עשה החלפות, 30 בנות הוא הביא לבנותיו מהחוץ, יש איזה חוץ כזה, מסתורי כזה, שהוא חוץ, יש פה סתירה, אני מתכוון, סתירה מאוד מאוד בולט, יש לו חתונות, המפעל של לבצן זה חתונות, נכון? התרגום אומר את זה מפורש, גם בלי התרגום, הוא שילח החוצה, הוא לא גירש אותם, בנות, לכו תמותו, הוא לא, עובדה שהוא מביא 30 בנות, הוא הביא את הבנות האלה בניו. אז הוא מתעסק בלחתן את הילדים שלו. עם מי הוא מחתן את הילדים שלו? עם החוץ. עם החוץ. אנחנו עוד לא יודעים מה זה חוץ, אבל אנחנו יודעים שליבצן חשוב מאוד שאף בת לא תתחתן עם מה שבפנים, תתחתן עם מה שבחוץ. וחשוב לו מאוד שכל הבנים שלו יתחתנו עם בנות שבאות מבחוץ. יש לו איזה חוץ. חוץ זה משהו סובייקטיבי. עוד חוץ לאור שלי, או חוץ לישיבה, או חוץ... כל אחד מגדיר מה הוא, ומה שמעבר לו זה חוצה. מה ההגדרה של לבצן? מה המקום שלו? כתוב, לא כתוב מזה אבא שלו, כל זה, כתוב מאיפה הוא? מאיפה הוא? זה כתוב פעמיים. לבצן מבית לחם, והיום נקרא ולבצן מבית לחם. הוא נולד בית לחם, חי בית לחם, מת בית לחם, נקבר בית לחם. בית לחם, נגיד, זה המינימום, זה ה... אין לו אף חתן וקלה כנראה מבית לחם, ככה זה נשמע, נכון? מי שפה לא התחתן. וכשהוא מחתן את הבנות שלו, הוא אוהב את הבנות שלו, כנראה. כנראה שהוא אוהב את הבנות שלו. זה, אבל חשוב לו מאוד שהבנות שלו לא התחתנו עם מישהי בפנים, התחתנו עם מישהי בחוץ. וחשוב לו מאוד שהבנים שלו התחתנו עם מישהי בחוץ. אז הוא אוהב את החוץ או לא אוהב את החוץ? זה נראה שהוא מאוד מחבר את המשפחה שלו לאנשים שהיא בחוץ. מאוד מחבר. אז מה סתירה פה? כי הוא קורא לזה חוץ. לא צריך לקרוא לזה חוץ. אם אני אומר כל מי שלא גר בבית לחם הוא בחוץ, או כל מי שלא גר בקריית ארבע הוא בחוץ, או כל מי שלא חושב כמוני הוא בחוץ, אז זה ביטוי של ריחוק, ביטוי של ניכור. חוץ זה אוף, אוף מפה. לא תהיה שם את החוצה, ניזה, החוצה. אז מצד אחד הוא רואה בזה חוצה, הוא רואה בזה חוצה, הוא לא מטשטש גבולות, אני זה אני, אומר ימצן. ואתה זה לא אני, אתה זה החוצה. אבל חשוב לי שהילדים שלי התחתנו איתך, וזה לא נחמד לו. הוא מגדיר, גם אחרי שהבת לא התחתנה, אז הבת לא התחתנה עם חוצן, נקרא זה חוצן. אנחנו קוראים לזה היום. הם כולם התחתנים שהם חוצנים, הבנות מתחתנים חוצנים, והחוצניות מתחתנים הבנות שלו. חזל אומרים, שני דברים, חזל אומרים קודם כל, הדבר הראשון רשי מביא, כשרשי מביא, רשי מביא זה הפשט, רשי אומר, יבצן זה בועז. בועז בא אלינו, והיא במשפות השופטים, בועז מגילת רות, שמופיע שם בסוף, השם שלו זה בועז, יבצן זה השם של ספר שופטים, בברית מילה כנראה קראו לו בועז, ככה כתוב בתנך בשושלות, ויש לו שם מיוחד ספר שופטים, כתוב בתחילת ספר שופטים, כתוב במשפות השופטים, הפרשנים הרד"ק אומר, הוא היה שופט ישראל, ואין שום שופט שהיה בית לחם, השופט היחיד שהיה בית לחם זה יבצן, כנראה בגלל זה אנחנו יודעים שיבצן זה בועז. אבל זה פרק אחר, אתם יודעים שמגילת רות עוסקת בימים האחרונים בחייו של בועז. חזל אומרים שהוא הסתלק מן העולם, מיד בסוף מגילת רות, הוא האריך ימים, הוא היה, הוא לא כתוב פה כמה ימים, הוא שופט ישראל 7 שנים, זה תקופה קצרה, 6 שנים יפתח, 7 שנים יבצן, ואילון, ואז נגיע כבר לשמשון, אז זה כבר סוף הספר, קצת סבלנו. אז הוא שופט ישראל, ממה הוא שופט ישראל? מה הוא עושה? כוונה שהוא ראש הסנהדרין, שופט דיברנו, שופט מנהיג את ישראל, מלמד את ישראל מים, בונה קומה חדשה, שבט יהודה חוזר פה לבמה, שבט יהודה לא פגשנו אותו כבר מאות שנים, פגשנו אותו בהתחלה, הוא תניה בן כנז, משבט יהודה, שבט יהודה הוא זה שצריך להוביל תמיד, פתאום הוא חוזר פה מבליח לכמה דקות, 6 שנים, הוא מספר איזה סיפור של שבט יהודה, והסיפור של יבצן זה חתונות, הגמרא אומרת בבטרה, 60 משתאות עשה יבצן, 60 משתאות. מה הכוונה? הכוונה שבחתונה זה קצת שונה מימינו. היו שני שלבים נקרא לזה ככה, השלב של האירוסים והשלב של חתונה. יש שלב שהוא מקדש אותה, ויש תשתי, שעוד מחכים 12 חודשים עד החתונה. אז יש צד, דבר אחד זה שבת חתן נקרא לזה, שבת שני, שבת קלה. פעם אחרינו אשכנזים היו נוהגים ככה, אבל לאט לאט הם נוהגים מהספרדים לעשות רק שבת אחת. אז פעם היו עושים שבת חתן, שבת קלה. אירוסין ונישואים, אחד זה המשפחה של החתן אחראית, אחד המשפחה של הקלה אחראית. אז אם יש לך 30 ו-30, יש לך 60 משתאות. יש גרסה בגמרא 120 משתאות. זאת אומרת, יבצן לקח את הכל לחשבונו, היה זול מאוד להתחתן עם הילדים שלו. כי כל ההוצאות של החתונה היו לחשבון יבצן. משימת חייו של יבצן זה חתונות. עם מי? עם החוצה. עם מי שלא כמוני. מאוד 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 חשוב שהילדים שלו התחתנו, עם מי שלא כמוהו. עם מישהו אחר. אנחנו במעלה ההר עמוק 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 בתוך שלבי הגאולה, אנחנו כבר שנים ארוכות, אנחנו זוכרים שיפתח אומר למלך בני עמון, שכבר הוא יותר מ-300 שנה מאז הכניסה לארץ. אנחנו כבר בעשרות השנים האחרונות, ועכשיו יש קומה שבה איך מטפלים בה עם חתונות, כן. יכול להיות, אבל הרד"ק ככה חושב. רמז למה? לא, רואים שזה בועז. חז"ל קראו את הפסוק, צרח להם בועז, מה השאלה מכלל? לא בגלל בית לחם. אם תקרא טוב את מגילת רות, תקרא טוב את שלושת הפסוקים האלה, תצא בריקוד, תגיד בטח בועז. זה מה שאנחנו ננסה לעשות. טוב, בית לחם, יש גם בית לחם בזבולון, נכון? אבל יש גם בית לחם, מכירים את בית לחם.
למה קוראים לו
יבצן? למה לא קוראים לו יבצן? לא למה קוראים לו יבצן, למה יש לו שם מיוחד ספר שופטים? בגלל שספר שופטים מציג זווית אחת, בספר שבמגילת רות אנחנו לא רואים פה את מה שכתוב פה, לא רואים במגילת רות את 30 הילדים שלו, ממש לא. במגילת רות רואים רק כבן יחיד שלו. במגילת רות אנחנו פוגשים אותו בלי אישה כנראה. הוא מתחתן עם רות, אז לפחות זאת אשתו ככה נראה, והוא נעלם שם. זה זווית אחרת, פן אחר, פנים. קוראים לזה פנים בלשון רבים. יש לנו הרבה זוויות מבט, ולכל אחד יושב. אנחנו מנסים להבין מה זה בכלל יבצן, מה זה המילה הזאת. מאיפה היא באה, יש לה משמעות בעברית. צריכה להתחבר למשהו. אז אנחנו רק נסכם מה ראינו עד עכשיו, שיבצן מוביל את עם ישראל לכיוון מסוים. הוא מעניק איזה קומה, הוא חושב שאחרי כל המלחמות הגדולות האלה, עכשיו צריך לטפל משהו בפנים, והוא עושה את זה עם חתונות. חתונות, והוא לא מטשטש, הוא ממש לא מטשטש. הוא אפילו מבחינות מסוימות מגביה חומות. הוא אומר, מי שלא כמוני הוא חוצן, זה בחוץ, החוצה. חוצה. נשמע שכואב לו הלב מאוד, הוא מוסר את נפשו, ומוסר את ביתו לחוצה. לא, אוהב את ביתו, אתם דגו, לא מתחזרים. הוא חושב, זה די זועק, הוא רוצה לחבר את עם ישראל. הוא משבט יהודה בסוף, אם הוא משבט יהודה, הוא עושה חיבורים. מי שעושה חיבורים חייב להיות משבט יהודה. מי שעושה חיבורים בינו לבין כולם, אבל הוא עושה חיבורים בלי לטשטש. אני זה לא אני, ואתה זה לא... ואנחנו נתחתן. וחשוב שאנחנו נתחתן. אנחנו נתחתן, זאת אומרת, חתונה זה הברית הכי עמוקה, זה האמון הכי גדול שיש. זה לתת את החיים, מה יש לי יותר יקר מהבת שלי? הוא מנהל פה את הכל, נכון? הוא שלח והוא לוקח. מילא לשלח, אתם יודעים שיש יכול לכזה שהתביטו בגילאים מסוימים. אבל הוא מנהל פה את כל הפרויקט, אל תדאגו, כל הבנות ניסו לרצונם וכל הבנים ניסו לרצונם, אבל זה פרויקט החיים שלו, הוא מביא לבניו מן החוץ, הוא יושב, הוא משכנע, הוא משקיע, חשוב לו מאוד מאוד לעשות חתונות. והגמרא מוסיפה עוד משהו, 120, הגמרא בבת רדף צדיק א', עמוד א', 120 משתאות עשה יבצן, ובכולם לא זימן את מנוח. הגמרא ברור שהוא לא הזמין את מנוח לאף חתונה, הוא תרם את כל החתונות על חשבונו, הוא לא התקמצן, לא יעלה על הדעת. והוא השקיע גם את הצד של החתן וגם את הצד של הכלה, ואפילו פעם אחת הוא לא הזמין את מנוח. מה הקשר למנוח? מנוח זה אבא של... מי יש אחרי יבצן? יש אלון זבולוני 10 שנים, ועבדו בן הלל 8 שנים, ומיד אחרי זה הבן של מנוח יהיה שופט. אז ברור שמנוח ויבצן הם בערך באותו לבל, באותו גיל, באותו שלב. הם גם שכנים יחסית. למה הם שכנים? כי בית לחם וצורעה הם מאוד מאוד קרובים. אם אתה מגיע קיבוץ צורעה, אתה עובר דרך עמק האלה. עמק האלה להגיע לביתר נגיד, לאזור בית לחם, זה כמה שעות על חמור כנראה. הם מאוד קרובים. לא בגלל זה, חז"ל אומרים יותר מזה. חז"ל אומרים שאשתו של מנוח היא בדודה של יבצן. בדודה של בועז, הטלפוני. אישה היחידה שמופיעה שם בשושלות בדברי הימים, ולא נכנס לזה עכשיו כזה יותר כשניפגש בשמשון, הם קרובי משפחה. צורעה היא עיר שנמצאת גם בנחלת יהודה וגם בנחלת דן, בפסוקים של ספר יהושע. עיר גבול כזאת. וההורים של שמשון הם משבטים שונים, זה הם למדו עם מנוח, נכון? הם משבטים שונים ומתחתנים, נראה את זה מאוד מאוד בהמשך בעזרת השם, ולכל החתונות הוא לא מזמין, הוא מזמין את כולם, הוא מתחתן בחוץ, הכוונה עם כל השבטים, הוא משבט יהודה והוא מבית לחם, והוא לא מטשטש, אתה יודע שרק, כן, לא משנה מאיפה באתי, בוא נשכח מה היה, לא, זה אני, יבצן אומר, זה אני מתעקש להיות אני, אבל אני רוצה להתחתן איתך, ואתה זה אתה, לא, אתה לא כמוני, אתה החוצה, אתה חוצן, ואני רוצה להיות ביחד, אבל יש אחד שלו, מי לא? זה מנוח. למה את מנוח הוא לא מזמין? ככה הגמרא אומרת. קודנה הקראית, במה היא פרה לי? אני קורא את זה, הרד"ק מצטט פה. קודנתא הקרתא, במה היא פרה לי? זאת אומרת, מנוח הוא הקר, ככה חושב יבצן. לא כתוב בשום מקום שמנוח הוא הקר. כתוב שמנוח אין ילדים. הם יכולים להסתכל ב... פסוק ב' בפרק הבא, זה ואיש אחד מצורה משפחה דנו שמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילד. לא כתוב שמנוח עקר, נכון? כתוב שאשתו עקרה.
לא ילד.
לא ילד כתוב אצלך? תחליף ספר. אצלנו כתוב לא ילדה. לא ילדה. בסדר? כתוב, אשתו עקרה, לא ילדה. אבל מנוח, סליחה, יבצן, בהמשך תראו שגם בדודה שלו, זאת אומרת גם אשתו של מנוח חושבת ככה, שמנוח הוא באמת עקר. שבט יהודה חושב ששבט דן הוא שבט עקר, מה שהוא חושב. אין מה לעשות איתו חיבורים. זה לא ש... הוא קודנה, כפרדה עקרה, באמת תפרע לי. מה היא תפרע לי? את הסמבית שהוא ייתן לו בחתונה, זה מה שהוא רוצה בחזרה? יש משהו עקרוני. ליבצן ברור שחתונה זה לא עסק רומנטי ולא עסק משפחתי, זה עסק אלוקי. זה בריתות, זה חיבורי נשמות, יש פגישה עם אלוקים, וכשאני יזמין אותו, זה לא בשביל הארוחה, בטח הוא שלח לו הרבה קייטרינג הביתה ועשה לו אוכל טעים. יש פה איזה בניין של קומה, מי שבא לחתונה, אז הוא מחבר אותי, מחבר חיבורים נשמתיים עמוקים מאוד, מחבר, בונה מלכות, נו מה. אפשר לבנות מלכות, אפשר לבנות כלל ישראל בהצהרות, בדיבורים, בפוליטיקה, במדיניות, והדבר הכי הכי אמיתי, לא ככה בונים, אחדות בונים, כמו שיבצן בונה. אחדות בונים, קודם כל בלי להתשתש, זה יבצן צועק, נכון, חזק. אני זה אני ואתה זה, אתה החוצה. אבל החוצה זה הדבר הכי יקר לי בעולם, אבל לא החוצה, הוא הכי יקר לי בעולם. אני צריך להיות אני, ואתה חייב להיות אתה, ואני לא אשתנה ואתה לא תשתנה, אני לא רוצה שנשתנה. אני רוצה שנהיה ביחד, בלי להשתנות. אני אחבא אותך כמו שאתה, ואתה חבא כמו שאני, ואני לא, מה יחבא? אני באמת אחבא אותך, זה לא חייב את הנחיות, כן? אני לא יכול בלעדיך, ואתה הבן שהנשמה תבויה בו, הכבד לא יכול להיות בלי הלב, והלב לא יכול בלי הריאות, אבל הכבד הוא לא ריאות, והכבד והריאות הם לא לב, זה משהו אחר לגמרי, אבל אנחנו נתחתן. נתחתן, זה אחת הסיבות שיום טוב שטו באב, זה לא היום טובים לישראל, כי הותרו שבטים, זה לבוא בקרץ בזה, אנחנו לא יודעים מתי הותרו שבטים. לא כתוב תאריך, כתוב שאחת הסיבות זה שהייתה איזו גזירה כזאת תקנה בדורות הקדמונים שאחרי יציאת מצרים, שכל שבט התחתן בתוך עצמו. ראינו את זה גם עם מפתח הגלעדי, אתם זוכרים? שעל אמא שלו כתוב דברים מאוד מאוד קשים, שהיא בן אישה אחרת, ויש דעות בחזל שבסך הכל אבא של יפתח התחתן עם שם משבט אחר, ואנשי הגלעד קיבלו את זה בזעזוע, איך הוא מעיז להתחתן עם שם משבט אחר. זה חלק מהגיבוי שבגללו הם הסבירו למה הם יכולים להרשות לעצמם לגרש את יפתח מלא נכון נחלה, זה לפחות התירוצים שהם סיפרו. אז יבצן הולך בכוח נגד זה. יבצן מסכים, לא מטשטשים שבטים. לא מטשטשים, אני גאה במי שאני לגמרי, ואני מאוד מאוד גאה במי שאתה לגמרי, לגמרי. מה שמארגן פה חתונות, למה הוא לא מזמין את מנוח? כי מנוח הוא משבט דן. ושבט יהודה עלול לחשוב, כך נראה גם בהמשך, ששבט דן הוא שבט עקר. עקר, עין קופרש. מה הכוונה שהוא שבט עקר? שהוא לא מחובר אל העתיד. הוא לא מחובר אל הנצח. זה שבט שחי את ההווה. שבט שחי את ההווה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. איך כתוב? כשדן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. יש משהו בדן, זה הפסוקים של שמשון כמובן. בפרשת ויחי. יש משהו בדן שהוא מאוד מאוד... מאוד מאוד דומה ליהודה. יהודה הוא זה שבט דגל מחנה יהודה לציב אותה. מאסף לכל המחנות, זה מחנה דן. דן הוא בראש הולך המפקד, ובאחרון זה המשנה. בסוף הברכות של יעקב לשבט דן, אחרי שהוא מברך את דן, הוא אומר, נשועתך קיוויתי השם. שמה זה קשור לברכות? פתאום יעקב אז רשי אומר, ראה את שמשון, ואמר, הנה זה מעליך המשיח, ראה שמת. אז יש משהו ביהודה שחושב ששבט דן לא מחובר קדימה, אנחנו לא יכולים למלט מזה ש... בואו כבר נעבור רגע לפרק י' גם יתכתם מזה. ואיש אחד מצורה משפחת דניו שמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה, וירא מלאך אדוני לישע ויאמר אליה, הנה נעת עקרה ולא ילד, וארית וילד בן. המלאך הוא לא נודניק, נכון? מה נכון? ברור שמלאך הוא לא נודניק. ויש לו קצת טקט. מה לא טקטי בפסוק ג' כביכול? הוא אומר שאתה קרה. יאללה, אתה מלאך, נו. אתם מכירים את אלה שמישהו מתנדן על כיסא ונופל, אז אומרים לו, תיזהר על לא להתנדן על כיסא, כי טיפול, שכן שזה מצחיק אותם כזה. אבל המלאך אין כזה סוג של חוש הומור, נכון? היא יודעת שהיא הכרה, אז מה התשובה? שהיא לא יודעת שהיא הכרה. המלאך בא מגברת את הכרה, זאת אומרת, היא בטוחה, ככה גם חזם מבינים, שמנוח הכר, כן? לא עליהם בדיקות, הם לא היו במכון פועה, הם לא עשו. לא נולד ילד, למה לא נולד ילד? חזל מגלה, הנביא, איזה חזל. הנביא מגלה בגללה, בגללה, היא לא פושעת, כן? אז זה מפתיע אותם, היא בטוחה, היא וגם מבצן. הם בטוחים שמנוח הכר. שמנוח הוא אדם גדול, הוא אדם מדהים, היא מתחתנה איתו. בטח. אבל אין לו עתיד. הכרות, הכוונה שמשהו תקוע, משהו פה צריך להיוולד, והוא לא יודע ללנד אותו, בסוף התברר שמנוח לא היה עקר אף פעם. מי כן עקר שם בסיפור? שבט יהודה עקר, זאת אומרת גם האישה עקרה וגם איבצן הוא לא עקר במובן הרגיל, אבל בזה מובן אחר כן, חזל אומרים תנה, בגמר שם ואתה, וכולן מתו בחייו. בעצם כל ה-60 ילדים האלה מתו בחייו, זה לא אומר, יכול להיות שהוא חי מאות שנים, יכול להיות שהם מתו ו... אבל מאיזה בחינה מסוימת, הוא זה שמנוח מצליח להמשיך אל העתיד, ויבצן כביכול לא מצליח אליו. למה קוראים לזה יבצן? יש לכם איזה רעיון מה קוראים שהמילה יבצן? מה? אבץ. אבל אז עוד לא קראו למתכת הזאת אבץ, זה המצאה מודרנית. נראה לי של אליעזר, בן יהודה. צלצל לכם משהו יבצן? איך? אב ציני? ציני? אתה ציני. בצחוק אמרת את זה. עוד לא היה ציני, זה לא בעברית. בעברית ציני אומרים ליצנות, ליצנות. גם כשזה לא מצחיק. אבל אתה התחלת טוב. חשבתי כמו אב תליון, גם שמעתי זה כמה אנשים. אב תליון, נתן, אב תליון. תליון בארמית זה... טליה וטליטה זה ילדים, יבצן זה אבא של הצון, אבא של הילדים, ילדים נקראים צון, אולי, אולי, אבל בכל אופן יש פה איזה שופט שזה מה שהוא עושה, הוא מתעסק במשפחה שלו, והוא מלמד את כל עם ישראל, הוא הדמות שכל עם ישראל עושה את עיני אליה, הוא מלכות, הוא מעניק לנו כתר מלוכה, הוא עוד לא עושה שום דבר פוליטי, שום דבר משפטי, שום דבר מדיני, הוא לא לוקח סמכויות, הוא לא מקים גופים, הוא לא מקים עמותות, ולא עושה קמפיין פוליטי, ולא גופי תקשורת, לא בכיוון בכלל. הוא בונה מלכות בתוך ליבו איך, שהוא אומר, אני כלל ישראלי, איך? שאני מחובר לכולם, אבל איך לא? זה ממש קיומי. זה קומה שלוקח מאוד שאני מבינות אותה. איך לא? אני זה אני. הוא מתעקש את זה 60 פעמים, כל החתונות. אני ממש לא שבט דן, ואני ממש לא שבט זבולון. ושלי שבט זבולון זה החוצה, זה לא קשור, אבל זה הנשמה שלי. והבת שלי תתחתן איתו. ואני מרגיש, איך אמר לי הסוף כאן? אני מרגיש כאילו אין לי בת. למה לא כתוב, יהיו לו 30 בנים, 30 בנות שלי החוצה? כי כבר כשהיא נולדה, לפני הרבה שנים, ישב עליי אחיין קטן שלי, הוא היה בן 3, והיה כזה חמוד. טוב, אמרתי כבר, זה אחיין שלי, אז אני אנסה לשבש את הסיפור. יש לי כמה אחיות ברוך השם. אז בסדר, אחת האחיות שלי, ואני לא אגיד לכם, הוא היה כזה חמוד, כזה חמוד, היא אמרה, כבר עכשיו אני כועסת על אשתו. כבר עכשיו, אמא שלך כועסת על זה, התחלתי אותה, ועדת מודע, כך כתוב משנה בגיטין. הכוונה שהתחושה של יבצן זה שלוקחים את הילדה. יבצן מה זה אוהב את הילדות שלו, ומה זה כואב לו הלב. מה, הוא כל כך היה רוצה שיישארו פה, והתחתנו עם איזה שכן, הוא אומר, לא, אני מסר את הנפש. הוא אוהב אותם, הוא לא מאבד אותם. כן, כבר מהילדה רציתי להגיד. כאילו כבר, אני יודע, אני הולך לחבר את ישראל. הולך לבית ישראל, וחתונה זה מין מעמד כזה, חתונה, דיברנו הרבה במסכת כתובות על המשמעות של שבע ברכות, שלא זה ברכת השבח, השבע ברכות זה מעמד כזה שמוביל אותך לפסגות, זה מעמד שאם אתה מקשיב לו נכון, אז אתה פוגש פה חיבורים תמירים ונשגבים של שמיים וארץ, של שמה וגוף של כנסת ישראל ואלוקיה, זה החתונה הגדולה, וזה מה שיבצן שולח לעם ישראל. יש איש כזה שכל החיים שלו עסוק, הוא לא עושה עם זה פרסומת, והוא משקיע את החיים של הנשמה שלו. לחבר אותנו, לחבר אותנו, זה פועל בשקט. אחרי זה אולי יבואו אנשים ויקימו גופים, ויקימו תוכניות, ויעשו אספות גדולות, ויחברו חיבורים, וידברו דיבורים. אבל זה רק נגמר שם, אם בכלל צריך את זה, יכול להיות שצריך את זה, יכול להיות שם. מה שצריך, זה אנשים פה יבצן ש... שכן, הוא שפט הישראל, נגד איזה אויב, אתם שואלים, נגד איזה אויב. זה אנחנו נפגשים עכשיו בשופטים קטנים, שלושה שופטים קטנים, נכון? יבצן, אילון ואבדון. ביחד הם 25 שנה, זה הכל שלושתם ביחד. אבל הם נורא קטנים. אבל אם מודדים גודל לפי קילו, אז הם נורא קטנים. אבל אם עודדים גודל לפי משהו אחר, זה נורא קטנים, הם לא קטנים בכלל. יש שופטים שקיבלו שלושה פרקים וארבעה פרקים, יש שופטים שקיבלו מלא פסוקים. אבל לא ככה מודדים את גדלותו של שופט. נגד מי הוא נלחם? בוא צריך לשאול, זה מזכיר לי שהגיע ט"ו בשבט, אז אמא אומרת לילדה שלה, ט"ו בשבט, חג שמח, אז אמרה לו, מי ניסה להרוג אותנו בט"ו בשבט? יהודים לא עושים סתם חגיגות, מישהו... בטח ניסה, אז נגד מי הוא נלחם? אנחנו בספר שופטים, יש פה כאלה שמצטרפים לנו עכשיו, אנחנו בספר שופטים, גם בחיים שלנו, אנחנו בונים קומה על גבי קומה. לוקח הרבה זמן להתבגר, גם לאדם פרטי ובטח לעם, זה מאורע רב שלבי. וכל פעם אתה ניצב מול יעד חדש, מול פסגה חדשה, ואתה מתגדל אליה. אתה בונה את עצמך, אתה יכול להיפגש עם זה. ולא תמיד אתה יודע, לא תמיד אתה יודע שאלוקים קורא לך לקומה חדשה, בפרט כשביצעת בצורה נכונה את הקומה הקודמת, ואז אתה מרוצה מעצמך, ואז אתה מוצלח, ואתה מחזיק בענווה, מחזיק מהדרך שלך, ומודיע, ואתה לא מבין שחלס, תגדל, כל הכבוד, נכון, כל הכבוד שהבאת אותנו עד הלום, זכותך עלינו מכיתה ג' לכיתה ד', לא תשאר עכשיו 800 שנה מכיתה ד', אתה צריך להמשיך. ואם אתה מבין, אתה מבין, כי אתה לא מבין את זה, אז אתה מתחיל לעשות טעויות, אם אתה לא רוצה להחליף נעליים, ואתה גדלה וגדלה וגדלה, מתחיל לכאוב, אז בא אויב, אתה לא מבין לאן אתה צריך לצמוח, אז אתה תקוע, אז אתה מצמיח אויב שמכריח אותך, האויב הוא מיותר, ולכתחיל אויב לא צריך אויב, ומה, כך אומרים בקריאת שמע למיטה, ומה שחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורים רעים. אבל כשזה לא נמחק, לא על ידי יסורים חולים רעים, וכשאתה מתעלם ממה שאתה צריך להיות, אתה לא מוכן לצמוח לקומה החדשה, אז זה מתחיל להחריב לך. ואז יש חטא. חטא זה החטאה, חטא זה החמצה, חטא זה לא להקים אותך. ואחרי החטא יש עונש. ואחרי העונש הכאב הזה יוצר תשובה, והתשובה הזו מקימה שופט, שהוא מושיע את ישראל, ומשחרר אותם גם מהעונש, אבל בעיקר הבעיה היא אף פעם לא העונש, הבעיה היא תמיד ההחמצה. השופטים הקטנים זה השופטים הגדולים. לא סליחה. השופטים הקטנים זה השופטים שהצליחו להבנות את הקומה הבאה בישראל בלי להחטיא. הם לא היו צריכים את ההחמצות האלה ואת הכאבים האלה ואת הכפיות שאין לנו ברירה ואז אנחנו נפתחים. הם ידעו, אבל לבד שנדע איך בעקבותם, איך להוביל את עצמנו ואת עם ישראל לאן שצריך להמשיך קדימה. אז הוא שופט, הוא מנהיג. זה השופט הלכתחיל, השופט, הוא לא צריך הרבה פסוקים, מתוך הפסוקים האלה יש אינסוף אנרגיה, אינסוף עוצמה. יבצן מוליך אותנו, יבצן אומר, אנחנו מתקרבים למלכות. אז בוא תקים משהו, אני לא מקים שום דבר, אני מלך. הוא מבית לחם, בסוף המלך יהיה, יבצן זה בו, אז ברור לחזל שהוא סבא של המלך, האיש הזה. כעובדה שהוא כל כך חי כל שבט בנפרד, וכל כך כל השבטים ביחד. וכל כך הוא מתגעגע לבנות שלו, וכואב לבנות שלו, ומרגיש כאילו לבנות, ובכל אופן הוא נלחם לעשות את זה. אז זה מלך אמיתי. ובסוף יש ג'וב כזה, כתוב על שאול בן קיש, יש בשושלות שלו, יש הבדל בין השושלת של שאול בן קיש בשמואל א' פרק ת', לבין איך זה מופיע בדברי הימים. בדברי הימים כתוב, בשמואל כתוב זה אביאל, של סבא שלו קוראו אביאל, ובדברי הימים כתוב שקראו לו נר. אז איך קראו לסבא שלו? אביאל או קראו לו נר? אז המדרש אומר, קראו לו אביאל, אבל למה קראו לו נר? כי סבא של שאול, אביאל, היה מדליק נרות במבואות חשוכים. לא הייתה שם מועצה או עירייה, היה מבואות חשוכים שאביאל היה מאוד מאוד משקיע אנשים. איזה אנשים הסתובבו שם? אנשים לא כל כך טובים הסתובבו שם במקום ששאול גר. שאול גר בגבעת שאול, לפני פילגש בגבעה. זה היה שם משברים מוכנים כשימות, אבל סבא של שאול היה עסוק בלהטיב גם לאנשים במצבים קשים, וחזל אומרים שבזכר שאביאל הדליק נרות לרבים, זכה שאול למלוכה. זאת אומרת שפרקטית לא היה שום קשר בין אביאל למלוכה. ואביאל לא עשה שום דבר כדי להקים מוסדות פוליטיים, כדי לארגן, כדי לנצח בפריימריז, או כדי לא... שום דבר, אבל הוא היה מלך. למה הוא היה מלך? כי הוא חי את האנשים הנמוכים האלה, כי הוא היה עסוק בהם, כי הוא אהב אותם. מלך זה מי שבאמת חי את כלל ישראל. אז אחרי זה, כשנולד ילד שהוא מלך, ברור. אז כתוב פה בעיניים של חז"ל, וישפוט רב יחבת ישראל צעם בית לחם, 30 בנות, אז הוא מלך, אז הוא כנראה, הוא סבא של המלך. והסבא של המלך יוצא פה לפי... זה צועק, מה שכתוב מגלעד בועז, גם גלעד בועז כתוב שבועז הוא מלך. איך שבועז מתייחס לרות, ואיך שהוא מתנהג אליה, ואיך שהוא מבין מה שמספר עליו, טוב, זה מסכיוון אחר, זה צריך ללמוד מגלעד רות. אז יש פה דמות, דמות מלכותית כזו, דמות שמובילה אותנו קדימה. בית לחם, הוא כולו בית לחם, זה אפשר לפתוח הרבה את המושג בית לחם, אבל אני לא יודע מה השעה. שתיים. אז אני אתן 5 דקות, תעצור אותי, גם אני באמצע משפט. הקשר בין בית ללחם הוא קשר שורשי. אין בית בלי לחם, אני מנסה לומר. זאת אומרת, הלחם, החיטה, החיטה עושים לחם, זה שינוי מהותי במעמד האנושי. המהפכה החקלאית, ככה קוראים לזה היסטוריונית. מהפכה החקלאית, יש מחלוקות, היא מתה לפני 12,000 שנים, 10,000 שנה, יש דעות שזה היה לפני 6,000 שנה. אנחנו בספירה האחרונה יצא לי 5,786 שנים, מהפכה החקלאית. זאת אומרת, יש שתי תקופות בהיסטוריה. התקופה שהאדם לא היה חקלאי. כשהוא לא היה חקלאי הוא היה כמו בעלי חיים. בעלי חיים הם ציידים לקטים. לא הם ציידים לקטים, הם צריכים אוכל. אם אתה לא חקלאי, אז בשביל אוכל אתה צריך לנדוד וללקוט. פירות, תבואה, בעלי חיים, מקורות מזון, ואתה נע בעקבות הטבע. כשנע בעקבות הטבע אין לך בית. אתה לא יכול לגור במקום אחד, כי אז יש עונה שיש בה פירות ותבואה, ויש עונה שאין. אז אתה חייב לזוז, כמו אחרי יוסף, שהם רואה צון, אז הם לא יכולים בחברון, כי בחברון זה נגמר מוקדם, אז הם צריכים לקחת את הדרים שלהם לשכם, לראות אותם שם. אתה נע בעקבות הטבע, אתה נבד כזה. כמו שהיום רואה הצון עם נבדים, אז האנושות הייתה ציידים לקטים, כך קוראים להם. בשלב מסוים, האדם התחיל להיות חקלאי. חקלאי הכוונה שהוא לא לוקט, לוקח מהטבע, הוא תופס פיקוד על הטבע. הוא תופס שליטה על הטבע. הוא מאבד קרקע, הוא קודם כל מסכל אותה וזורע, הוא זורע מה שהוא רוצה. האדם גילה את החיטה. החיטה, כמו הרבה מהפכות לתולדות האנושות, התרחשה בארץ ישראל, נכון? הביוט של החיטה. הם החיטה, אהרון אהרונסון, מצא את זה פה. החיטה שהצריכה, אתה מגדל גידול אחד, והוא מספיק לך לכל השנה, הוא נותן לך הרבה תבואה, והוא לא מתקלקלת. דגנים, הדגן הכי מטיב, פה גילו את זה, בסין לא גילו, בסין אכלו אורז, עד היום. אבל פה, מפה התפשט הלחם, כשגילינו את הלחם, אז התחלנו לבנות בתים. מה כמה התחלנו לבנות בתים? יכלנו להפסיק לנדוד, יכלנו, כשאתה מתחיל לבנות בית, אז הכל מתחיל להתפתח. כי כשאתה נבד, אתה לא יכול להשקיע בשום דבר. אין לך, אתה לא יכול לעשות, אתה צריך לסחוב את כל מה שיש לך, אתה לא יכול להיות נבד עם פסנתר על הראש, נכון? לא רק פסנתר, עם כלים, עם כלי חרס. ההתפתחות הטכנולוגית היא מאוד מאוד מזערית, קיומית, כי אתה כל הזמן צריך לסחוב עליך. ואין לך, אין לך גם זמן פנוי, כי כלומר אתה נודד בעיקר, כשאתה חקלאי נוצר המון זמן פנוי, בעיקר בחורף. בחורף אתה לא עובד בשדה, יש בוץ. אין פירות, אין כלום, ואתה נשאר באותו מקום, ואז נוצר זמן פנוי, כשזה זמן פנוי. אפשר לקבוע חברותה, אפשר להתחיל לחשוב, אפשר להתחיל להתמקצע, אפשר להתחיל להשתכלל, אפשר לפתח את... אני מנסה לומר שבית ולחם הם מושגים שמחוברים במור הקודש ברוך הוא ברא ככה אותנו, שכדי להקים בתים, אז יש איזה חידוש כזה בתוך הטבע, חידוש של ברכה כזאת. היום זה ברור מאליו, היום זה מובן מאוד שיש לנו בית ויש לנו לחם. אז זה מאוד לא פשוט, זה שדרג את כל היכולת של האנושות להיפגש עם מה שתמון בה. כל אדם הוא נבד, אז אין לו זמן, הוא נלחב כל ההישרדות, וחלק גדול מהכישורים והיכולות ומה שתמון בו לא יוצא אל הפועל. יש פה איזה, אני מנסה לומר שיש קשר עמוק מאוד בין הרוח לבין החומר, בין הנשמה לבין הגוף, בין החיים לבין הפוטנציאל התמון בהם. וזה מה שהמבצן עושה. המבצן הוא בעצם אבא של כולם, והוא מתמסר אליהם, והוא אבא, הוא מאוד מאוד נאמן לבית שלו, יש לו בית, הוא גר בתוך יישוב שנקרא בית בית לחם, והוא אוהב את הבית הזה, והוא למען עם ישראל, הוא מכיר. הבית הזה, הוא יעשה חתונות, והחתונות האלה הם הדבר הכי לא גשמי שבעולם. בטח שהשקיעו הרבה בשלום בית, בשמחה, בחיבה, באהבה, באחווה, ושלום ורות, וכל המילים היפות שאנחנו בשבע ברכות. יש פה איזו קומה הרבה יותר עליונה שנבנית לנו, ושוב, בעיניים של חז"ל, חז"ל כבר רואים פה את דוד המלך, מציץ מתוך הפסוקים. לא מול אויבים, לא צריך אויבים, משהו מקורי, משהו טהור כזה. גם במגילת רות וגם פה אנחנו לא מוצאים אויבים. הוא בונה בנו את היכולת שלא נצטרך אויבים בכלל. קומה כזאת שצומחת מאליה. אני עוצר פה. שני השופטים הקטנים הבאים, על אלון אני יכול לדבר קצת. אבדון בן הלל הפירטוני הוא החידה הכי גדולה בשבילי. אני אגיד לכם מה החידה הכי גדולה. שהגמרא מסכת סוכה, דף כף זין עמוד בית אולי, אומרת שאין לך שבט ושבט שלא העמיד מנו שופט. אין אף שבט שלא קם מנו שופט. וכשאני עובר טוב על ספר שופטים, אז אני מוצא לכולם, לכל השבטים אני מוצא שופט. ולכל השופטים אני מוצא שבט, חוץ מאבדון בן הלל הפירטוני. השבט היחיד שחסר לי, אני אומר לכם את זה בתור בקשה, אם מישהו נמצא מקורות יעזור לי. השבט היחיד שלא מצאתי לו שופט זה שבט אשר. אם מישהו יודע איזה מקור על שבט ששופט בשבט אשר, אנא, ייתן לי מתנה גדולה. אבדון בן הלל, אני לא רואה איך הוא מסתדר עם שבט אשר. הוא קודם כל בארץ אפרים, וגם פיראטון היא באזור שכם, יש היום כפר שנקרא פרעה, היה שם כלב פעם. זה לא מחוברים. וגם השמות שלו מאוד מוזרים. זה פיראטוני, אתם יודעים מה זה פיראטוני? זה המונח המדעני לפרעו. פרעו, לפרעונים. פרעו והמלאק והאבדון. גם המילה הלל תקועה שם. אני רק אומר לכם, שיעורי בית, אם תמצאו לי חומרים על זה, אני אודה לכם מאוד. שיהיה זמן טוב ידידיי.